ככה זה יותר טוב, סליחה. ואין לומר שנתאחר, אם יתמהמה, חכה לו, ואין לקבוע לו זמן, ולא לפרש את המקראות כדי להוציא מהן זמן בואו. אמרו חכמים, תפוח דעתן של מחשבי קיצין, ולהאמין בו מן הגדולה ואהבה, ולהתפלל לבואו בהתאם למה שנאמר בו על ידי כל נביא, ממשה ועד מלאכי. ומי שנסתפק בו, זלזל בעניינו, הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו בפירוש פרשת בלעם, ואתם ניצבים. ומכל היסוד הזה שאין לך מלך לישראל, המדוד ומזרע שלמה דווקא, וכל החולק בעניין המשפחה הרי, הזו, הרי זה כפר בשם ובדברי נביאיו. נראה את זה עכשיו שהרמב״ם לא רק מביא את זה בפירוש המשנה, אלא גם פוסק את זה להלכה. כן, רמב״ם מלכות מלכים, פרק י' הלכה א', וכל מי שאינו מאמין בו, כלומר במשיח, שימו לב לתוספת, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים מלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. ופה נשאל את זה, בסדר. אז אני מאמין בביאת המשיח. מאמין שהוא יבוא, שיבוא, 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 טה-נה-נה-נה, שיבוא, סבבה. אבל למה לפי הרמב״ם להלכה, מי שלא מחכה ומצפה למשיח, עכשיו לא כופר? הרי אדם, אדם כזה, בכל זאת הוא מקבל את האמת אודות הגאולה כעובדה, אז למה הוא כופר? פשוט הוא לא מרגיש בפועל את התשוקה, את הרצון שבא לידי ביטוי בציפייה למשיח. ובאמת העיקר הזה מברר לנו שהנושא המרכזי זה בעצם לקבוע אצלנו בדעה הפנימית שלנו מה העיקר, מה המצב האמיתי, מה המצב האמיתי של הכלל והפרט בעם ישראל. ואנחנו צריכים לחיות בהרגשה שהגלות זה עיוות. זאת תקלה, זו פדיחה, עיוות נוראי גם במהות וגם בהתנהלות של עם ישראל. כלומר, להבין שהגלות היא מציאות לא נכונה, לא בריאה, שסותרת את הטבע שלנו המקורי. עכשיו, התפקיד של המשיח זה להחזיר אותנו לטבע המקורי שלנו, או בעברית פשוטה, זמן גאולה. ובאמת, כל נברא שואף למצב הטבעי, להומיאוסטזיס, לנישה הטבעית שבו הוא מתפתח בכלל בצורה הכי טובה, לשורש שלו. והרצון הפנימי באמת זה רצון לשוב לשורש שלנו, להיות מי שאנחנו באמת, ואז להגשים ולמלא את הפוטנציאל שלשמור בנו לעולם. ולכן העיקר ה-12 מחייב אותנו לתפוס שימות המשיח הם מה שאנחנו צריכים באמת. מה חסר לי באמת? לא חסר לי קואליציה ימין על מלא, או אופוזיציה ימין על מלא, ולא חסר לי שאיטליה תנצח את ספרד, או דנמרק את אנגליה בחצי גמר של היורו, כן יהיה רצון, או היו לא תהיה, זה לא מה שחסר לי. לא אומר שאני לא עוקב, אבל זה לא מה שחסר לי, אוקיי? חסר ביאת המשיח. ולכן אנחנו מצפים שהמשיח יבוא ויתקן כל פרט ופרט. כל פרט. ומתוך כך, כלל ישראל יחזור למצב הטבעי שלו. אבל אם אני לא מחכה למשיח, מי שבעצם, זה אומר שבעצם הלכה למעשה, אני תופס את המציאות היום של הגלות, של היעדר הגאולה השלמה, כלומר, בהתחלת את הגאולה, אבל לא בגאולה השלמה, כאפשרות מסתברת, וואלה, זה פייר, הכל פיין, הכל סבבה, הכל בסדר, מה הכל פיין? יש לנו קודש קודשים? יש לנו קרובים ואורים זה בזה? רוב ישראל בארצו? רוב ישראל בארצו שומר תורה ומצוות? בוא, אני לא רוצה פה לספוח פה, לזרות פה מלך על הפצעים, כן? ואני עדיין אומר עליה ביום העצמאות, כן, שלא תחשדו בזה, בכל זאת מזרוכניק, אבל מי שמתייחס למציאות העכשווית כמשהו נורמלי, יש פה קיום אנושי הגיוני ומסכים לחיות ככה לנצח. כלומר, אני אגיד, אני יודע שהמשיח יבוא, אבל וואלה, לא, לא, לא מפריע לי שהוא יבוא מחר או מחרתיים, או גם עד גיל 80 לא יבוא, יהיה בסדר. העיקר אנחנו הכל בסדר, אוקיי? מה, אנחנו כבר לא באירופה, אנחנו כבר לא בוורשה, לא בגטו, הכל? לא. מי שרואה את הדברים ככה, ותכלס, לא מדובר פה על בודדים. הלב יודע מרת נפשו, נכון? אז לפי הרמב״ם הוא כופר. הוא כופר בעיקר של האמונה בית המשיח. ואנחנו יודעים מה הרמב״ם אומר על מי שכופר באחד העיקרים. מה הוא? הוא כופר. על כל ההשלכות של זה, נכון? בעולם האמת, כפי שראינו בהלכות תשובה, הרי ודשיג על הרמב״ם, אבל עדיין ראינו את דעת הרמב״ם. ולכן ממילא, מי שלא יודע ומבין את משמעות הגלות והגאולה וההשפעה שלהם על חייו, אז העולם שלו מעוות, והוא בכלל אלו שיצאו מהאמונה בעיקר ה-12, ואמרנו איך הוא נקרא לדעת הרמב״ם, כלומר, הוא לא מאמין. לא נגיד מה הוא כן, אבל הוא לא מאמין. אוקיי? האמונה בביאת המשיח זה לאו דווקא אמונה פרסונלית. זה המשיח ולא אחר. האמונה בביאת המשיח זה קודם כל, אמונה הזאת מחייבת אותנו להכיר ולהבין ולהבחין בחיסרון שאנחנו מצויים בו. זה מחייב אותנו להרגיש את הצורך שנזכה כבר לתיקון. התיקון שיעשה ויביא את המשיח. כן, כל המבצעים, המבצועים של הרבי. נכון? אשתי גפיים, איזשהו חבדניק. בן אדם ביישן, מפחד מהצל של עצמו. באמת ביישן בן ביישנובסקי. לגמרי ביישנובסקי. אוקיי? אני אומר לו, תגיד לי, איך אתה מעיד פה בתחנה המרכזית נלך תפילין? אתה מפחד מהצל שלך? אני לא מעניין לך, אבל הרבי אמר. הרבי אמר בשם הרמב״ם, עוד מעשה קטן, והוא כאן, כי בהלכות תשובה, מה הרמב״ם אומר? כל אדם יראה את עצמו כאילו העולם הוא 50-50, עשה מעשה קטן, נחיל את הקף, את עצמו ואת כל העולם כולו, אז אולי ההנחת פין שאני אעשה פה לפלוני אלמוני, הארס, שירד מהאוטובוס עכשיו, אז מה? זה הגרוש ללירה. זה הסנט לדולר, וזה מה שמיטה משיח, אז אני יותר מהביישנות שלי. ולכן צריך להשפיע, האמונה בית המשיח צריכה להשפיע על הדלת אמות שלנו הפרטיות. מי שלא מבין שהוא חולה, לעולם לא ילך לרופא לחפש תרופה ולזכות להחלמה. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אומר רבן הנחמן נובע, תאמין, תאמין שיכולים לתקן. אומר רבי נתן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, זה העיקר. כי אם אתה לא יודע שיש פה קלקול, למה שתגיע לתקן אחר כך? או בשפה המודרנית, גילוי מוקדם, מה המשך? מציל חיים, או מונע, מציל חיים. איך הוא להיבדק? גילוי מוקדם, מה? גילה, זה דקדוקי סופרים שם, מגרסות, אוקיי? גילוי מוקדם, מציל חיים. אבל אם אתה לא יודע שאתה מקולקל, אז כאילו... מי שיודע שהוא בגלות, שהמציאות לא שלמה, אז הוא כבר בחצי הדרך לגאולה. לפחות ביחס לעצמו.
להתקבל הלכה?
מה זאת אומרת?
ברמה הרעיונית אני מניח שהם מתקינים את הרבה. להתקבל הלכה שמי שלא מאמין...
שאלה טובה. אבל זה, אני חוזר פה למה שלמדנו באלול. הרמב״ם, את עיקרי האמונה, מביא בפירוש המשניות שלו, לא במשנה תורה. אבל ראינו בהלכות תשובה לרמב״ם, שיש כף דלת על סוגי אנשים שמהם נמנעת התשובה, והראינו שכל הדברים שם הם פחות או יותר מקבילים ליוד ג' עיקרי אמונה, שהלכות תשובה לרמב״ם זה כבר הלכה פסוקה. ספציפית ביאת המשיח, מה כתב על זה שולחן ערוך? שולחן ערוך מה כתב על זה? נו, סגב, תציל את המצב? הוא לא כתב על זה, למה? כי ברמב״ם הלכות מלאכים, הלכות מלאכים, אין לנו על זה שולחן ערוך, שולחן ערוך נכתב בארץ ישראל, אבל בגלות, כי אין לנו סדר קודשים, אין לנו סדר זרעים, מצוות התלויות בארץ רק חלקם, נכון? לא הכל. הלכות קורבנות, הלכות תאומה וטהרה, יש לנו הלכות טהרת המשפחה ביורד דעה, קוף פי ג' עד סימן ריש ברך. אוקיי, בסדר. קוף תדיטט. אבל אין לנו הלכות משיח בשולחן ערוך, ברמב"ם יש. אז זה נפסק להלכה. ופוק חזן הדבר, גדולי ישראל לאורך הדורות, קיבלו את העיקרים של הרמב"ם, היה לנו כמה סדרה של שיעורים, שלא כולם הסכימו עם הרמב"ם לעיקרים, יש כאלה שמונים שלושה עיקרים, בספר רבי יוסף אל, בספר העיקרים, עשרה עיקרים, שישה עיקרים, רבי יוסף קרסקס, כל מיני. מבחינת הרמב"ם זה נפסק להלכה. כי את העיקר הזה הוא מביא גם במשנה תורה. לא רק בהלכות תשובה, אלא בספר מלכים, מה שקראנו מקודם. אחר כך בסוף השיעור, הפעם שעברה, עסקנו בשיטת רבי הלל, המורה רבי הלל בגמרא, שסובר שהמשיח לא יבוא, כי כבר מימשנו, אכלנו אותו, נכון? בימי חזקיה, ראינו את התירוצים באחרונים של האור שמח ברמב״ם, של הרב קוק ועוד אחרים, הרב גורן, איך זה סותר את הרמב״ם, וראינו שיש לאמונה בביאת המשיח נפקמינות הלכתיות, כמו איסור שתיית יין לכהנים, כמו עניין של כניסת נשים מעוברות לבית קברות, כמו עניין שיום אין אף אסור כולו, תבואת חדש, ראינו כל התקנות, כל מיני נפקמינות הלכתיות, למוות המשיח. טוב, יש הרבה מה להרחיב, אבל הדגשנו שחובה עלינו לדעת מה ביחס הגלות, שלמרות שאנחנו בארץ הקודש בתחילת את הגאולה, עדיין לא זכינו לגאולה השלמה, ומעלה יש לנו עוד מה לקוות, לצפות לייחל, וחלילה לנו מלהסתפק רק בהכרזה של בן גוריון, כן, באי ביאר תשח, אלא יש לנו עוד הרבה מה לעבוד, קרובים מאורים זה בזה, קודש הקודשים, הרב רימה כהן הגדול, בעזרת השם, משיח תדכן, נחזיר את כולם בתשובה שלמה, בעזרת השם, כי לישועתך, קיווינו כל, אנחנו אומרים את זה בתפילה, שלוש פעמים, כי לישועתך, קיווינו כל היום, שלא נהיה דובר שקרים, דובר שקרים לו, יקום לנגד עיניי. אז עכשיו אני רוצה שנמשיך לפתח את עניין האמונה בביאת המשיח, במיוחד את הציפייה אליו, ולא סתם. ברוך השם, זכינו, ואנחנו בדור השביעי. הדור השביעי זה מושג בחב"ד, כן, של האדמו"ר השביעי, רבי מנחם מנדל שניאורסון מלובביץ', זכותו מגנה עלינו, אני מדגיש, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהרבה לעסוק, נהיה לי בכל שיעור, בכל תורה, בכל התוועדות, הוא עסק בענייני המשיח, ולכן אני רוצה שבעיקר ננסה לתמצת, זכתי יומרני, לתמצת את כל המשנה שלו בנושא, כי יש משנה מאוד ענפה ועמוסה, ולכן הדברים יותר בלשון סיכום, ולא ממש במילה בלשונו, אני ארד שוקט אחד בלשונו, אבל את הדברים. הרבי מסביר שהאמונה בביאת המשיח ובגאולה השלמה זה חובה על כל אחד מישראל, כמו הרמב״ם. כלומר, האמונה בביאת המשיח קולט לא רק את האמונה שהמשיח יגע את עם ישראל מהגלות של עם ישראל בין הגויים, אלא אמונה במשיח כמציאות של מלך מבית דוד שיחזיר את חוקי התורה, משפט המלוכה, את המשפטים לישראל, ואז קיום המצוות בימיו יהיו בשלמותם. ולכן האמונה בעיקר ה-12 לפי הרבי שמבאר ברמב״ם, זה אומר להאמין מה יהיה מצב העולם בעתיד. וגר זאב עם כבש זה לא נס. זה החזרה של הזאב והכבש לשורש שלהם שבו הם מסתדרים. כן, לא ישראל, גוי עודכם למאוד מלחמה. זה שיש מלחמות עכשיו בין הגויים, זה מצב לא תהיה, זה מצב מקולקל. בשורש כולנו אחים, הכל בסדר. כלומר, מבחינת הרבי זה להאמין בעתיד שיהיה מציאות מתוקנת שלמה שתאפשר את קיום המצוות בשלמות. ולכן זה הסבר של הרבי, למה הרמב"ם מעריך בעיקר הזה, לא רק בפירוש המשניות, אלא בזה הוא בוחר לסיים את החיבור היחידי הגדול שלו. הלכות מלאכים לרמב"ם, זה הסיומת של משנה תורה. יש בו 1,000 פרקים. פרק 999, ופרק 1,000, י"א הלכות מלאכים, זה שני הפרקים האחרונים שעוסקים במה? כהלכות משיח, נכון? בביאת המשיח. וראינו כבר בשיעור הקודם, ומה שסקרנו מקודם, שיש שני דברים בעיקר הזה. גם להאמין שהוא יבוא דבר ראשון, ומה הדבר השני? לצפות ולחכות לו בכל רגע. אז עכשיו נרחיב, בזמן שנותר לנו, על הציפייה למשיח. החיוב להאמין בביאת המשיח כולל גם את החיוב לחכות לה בכל עת, כלשון הרמב״ם, מלכות מלאכים, וכל מי, מה שראינו מקודם, כן, מקור ב', וכל מי שאינו מאמין בו או שאינו מחכה לביאתו. כלומר, החיוב לחכות, זה האמונה שהביאה שלו היא מציאותית בכל רגע, ולא, לא, כתוב שאין מדוד מה והרבה שבתות. נכון? יאללה, יאללה, שיבוא ונסתדר אחר כך, נתכזב. כאילו, מה אתה, סיפור שהרבי מקוץ, כמה שבשך תזכנו יבוא, אז כולם יבואו להגיד לו שולם עלייכם, שולם עלייכם. ורק אני אומר, אני מנחם מנדל, אני ברוגז, אני לא יבוא דווקא. ואז הוא יגיד, נו, 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 איפה מנחם מנדל? ואז יקראו לי ואני יבוא, יגיד לי, לא, מנחם מנדל, איפה היית? אני? איפה אתה היית? מה אתה, לפני הייתי? אוקיי? אומר לו, כהן, הביאה שלו, הגעה שלו, היא מציאותית בכל רגע. כלומר, שהאמונה, היא לא רק שהוא יבוא אי פעם, אלא לחכות לה בכל רגע. יש כהנים שמקפידים, כן, או פה, או תראו פה בזרת, כן, נכון, למה? כדי שאם יבנה מקדש היום, צריך מליקה, נכון? ייקח כמה ימים, אז צריך להגדל את הציפורן, לא, אני כבר מוכן. אני כבר מוכן, מה שנקרא. כן, 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 נכון, לגמרי, לגמרי. תראו, חפץ חיים, היה השן, תמיד מסדר נעליים ומקל, אומר, והתיק הכל היה ערוז, משיח, אומר, אבל ישר ישר עושה, אומר לו, מה הלחץ? אומר לו, אני כהן, אני ראשון בתור לפרה האדומה. אני ראשון, כהן. ולכן, מביא הרמב"ם בהקדמה, שיאמין ויאמת שיבוא, וגם הוא אומר, לא יחשוב שיתאחר. כלומר, לא עכשיו עשינו כל מיני חשבונות, טוב, לא, משיח יבוא בתשעה באב. אז מה זה אומר? שעכשיו אנחנו היום בכ"ו ותמוז, אז יש עכשיו עוד 12 ימים או 13 ימים, מה? להתחפשן? אפשר לנסוע לקרוז בקריבים, כי בנחת, גם ככה הוא לא יבוא, נכון? רק בתשעה באב הוא יבוא? כי אם אני אומר לו, מחשבי קיצין, לא, הוא יבוא בעשרה בטבת, הוא יבוא בראש השנה, תפשין, אז עד אז אני לא מצפה לו, אני לא מחכה לו בכל עת, אז אומר לי, שאתה קיווינו כל היום. ולכן חלק מהאמונה זה להאמין שהוא יכול לבוא בכל רגע. להיות בביטחון גמור, להאמין, עכשיו יכול להגיע. וראינו את הנפקנות להלכה בשיעור הקודם על הביטויים לזה. לכן אמרו חז"ל, טיפח רוחה של מחשבי קיצין. כי החשבונות הן אומרות להחליט ביית המשיח. לא שהן גורמות שאם זה לא יתקיים אז לא יאמינו. אלא עד שמימוש החשבון הזה, אז מה יקרה? אז חבל. זה גם ברמת הקהל, גם ברמת הפרט, שאדם לא מאמין בזה עד אותו תאריך. נלחל, אז נבין את המאמרה של רבא, מסכת שבת דף למד א', בשעה שמכניסים את האדם לדין אומרים לו, כן, קבעת איתי עם התורה, כן, מה הוא שואלים אותו? ציפית לישועה? האם ציפית לישועה? ולכן הרבי אומר, לפי הרמב״ם הוא פוסק כמו רבא, ציפית לישועה? כן, כי הציפייה למשיח זה חלק אינטגרלי מהאמונה בביאת המשיח. עכשיו, מאחר ועיקרי הדת הם בעיקרם דעות, אמונות, זה לא דברים שתלויים ברגש הלב. אבל ציפייה, כמיהה זה, לכאורה, זה לא שתחלתני, זה משהו רגשי, כן? אדם נמצא בקורס צינים, אשתו הטריה בבית, אז ודאי שהיא מחכה, נו, נו, מתי הגיע שהיא יחזור הביתה? והוא אומר, כן, מה אם אני עושה בבסיס? אז היא כבר מכנה ומנקה והופעה והכל כדי שהוא... היא מחכה לו, נכון? זה משהו רגשי, לא משהו שחלטני. ולכן, בזה שיש מבררים את השיטה של הרמב״ם, שאין הכוונה לציפייה ברגע שלב ממש, אלא ציפייה זה ידיעה ואמונה שחלטנית שאין לו תאריך, שבכל רגע הוא יכול להתגלות. וכתוב פה, אומר פה הרמב״ם בפירוש המשניות, ואל יחשוב שיתכן. מה זה יחשוב? כלומר, זה שחלטני, זה לא חשיבה, זה לא ציפייה רגשית. אבל יש אומרים ככה הרבי מסביר שהציפייה לפי הרמב״ם זה ביטחון. שזה גם שחלטני. ביטחון שבכל רגע משיח יכול לבוא, וכמובן שהרבי היה לגמרי סמל ומופת לעניין שבכל רגע יכול לבוא. לעורר על זה יש סרטון בחלוקת דולרים, מכירים ביוטיוב של הג'ויש מדיה, של כל מיני סלבס כמו ביבי נתניהו, או להבדיל הרב דרוקמן שליטה, שבאים לקבל דולרים מהרבי שם, כאילו מראים להרבי, ובאים לו את ג'ודי ניר מוזס. שלום, מכירים את ג'ודי ניר מוזס? אז הייתה מבעלי השליטה בעיתונות ידיעות אחרונות. אז הרבי אומר לה, הגברת, יש לך תפקיד חשוב. את, בתור הבעלים של ידיעות אחרונות, את צריכה להשאיר כל יום את העמוד הראשי חלק, עד דקה ל-12, עם הכותרת, ברוך הבא מלך המשיח. היה וב-12, המשיח לא בא, שימי את הכותרת של האופוזיציה, קואליציה, ושאר הגני ילדים והחינוך לגיל הרך שמופיע בתקשורת. אבל את תכין לי כותרת, ברוך הבא מלך המשיח. וזה התפקיד שלך, לכן אתה עורך של ידיעות אחרונות, זה התפקיד שלך. מה שמע הרבי, טוב, תעשו זה טוב, שנגיע לביתה, אני אעשה מה לא. אז תגיע הביתה כבר משיח יבוא, אז לא תעשה עכשיו. Now! We want now! אז תעשה עכשיו. בכל מקרה, הרבי יותר נוקט בהבנת הרמב״ם שציפייה זה משהו רגשי. זה רגע של הלב ממש. ולכן הוא אומר שהציפייה למשיח זה סוג של מבחן. כלומר, אם אתה באמת אוהב אותי, אתה לא אוהב בשכל, אתה אוהב ברגש, נכון? אז אם אתה באמת, הציפייה זה המבחן לכמה אמיתית האמונה שלך. אם אתה באמת מאמין בגאולה, בפרטים שלה, אז אתה יודע שאתה מחכה לה. ואם לא, אז לא. אבל הרבי ציין שיש מי שפירש שחובת הציפייה זה חיוב להתבונן וללמוד את כל הפרטים על הגאולה. מה יהיה בדיוק החזב יגור עם הכבש? מה זה שיעבוד מלכויות, מה יהיה המצוות בתלות היבוא, לא ללמוד את כל הדברים, כל הפרטים, ואז כמובן מי שעוסק בפרטי הגאולה וההשלכות שלה, אז ממנה הוא ישתוקק ויצפה לה ביתר סט. וליקוטי שיחות, כי הרחקה הרבי מרחיב על אופי הבקשה, הוא מרחיב על הציפייה למשיח, ואומר שהאופי המתבקש של הציפייה למשיח זה רגש שחודר וממלא את כל האישות של האדם וכל פרט ופרט מחייו. ולכן, כל כך רוצה את זה, אז האדם הזה לא יסתפק בבקשה חד פעמית, אלא הוא יחזור בכל תפילה, שוב פעם ושוב פעם, ותחזנה עיני שמעשה מחמים. כן? וכן בימות החול. יש מקבץ נדחי עמו ישראל, בונה ירושלים, כן? מצמיח קרן ישוע. נכון, נכון, יש לנו שישית מה-18, זה אופיל קצת יותר, יש אומרים שזה 6-7 ברכות, אולי שליש, עוסקים בבקשות גאולה כאן, שיבה שפתח כבתך כבתחילה, כן, זה גם חלק מהבקשות וכו'. או כן, גאול ישראל. עד הבקשה, כמו שאומר, את צמח דוד עבדך לפני הרכב, כי לישועתך קיווינו כל היום. איך אומר הרבי? שאין רגע ביום שהוא לא מקווה ומצפה לישוע. והחופר מרגוע, אי שקט הזה, נובע מתוך אי השלמה עם הגלות. שלכן, כפי שראינו בשיעור הקודם, להבין את החיוב הציפייה לגאולה השלמה, צריך קודם כל להעמיק ולהבין בהיעדר, בכישלון, בפדיחה, שקוראים לה גלות. לכן, מי שמצפה למשיח באמת, אז הוא מבין כמה הגלות היא דבר נורא, כמה אנחנו רחוקים ממנה. כי הוא חש בכל רגע ורגע את החורבן של בית המקדש. אנחנו רואים חזל בירושלמי ביומה, זה קטע מוכר, מי שלא נבנה בית בית המקדש, מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, מהמשך כאילו חרב בימיו. והרבי מציין בהתוועדות שלו, בי"ב תמוז תש"ם, 1980, לרוגצובר. מה אומר רוגצובר על הרמב״ם? שהוא עוסק בהגדרת חורבן הבית, הוא אומר רוגצובר, שחורבן הבית זה דבר שפעולה שמתחדשת בכל רגע ורגע. כלומר, לא מדובר בבית שחרב לפני מאות שנים, אלא בכל רגע ורגע שהוא לא נבנה, אז עכשיו הוא נחרב מחדש. יש סיפור שלמדנו פה גיטין לפני שנתיים בישיבה, הרב רם הזכיר בשיעור כללי, את רב שמעון שקופ, שניגש למרו ורבו רב חיים, ניגש ל... לא, 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 ניגש לרב חיים. אומר לו, רב חיים, יש לי שאלה. אמר לו, מה השאלה? האם קידושין זה מעשה חד פעמי, שקידשתי את האישה, ומה זה נמשך? או שזה קידושין שמתחדשים בכל רגע ורגע ורגע. מה אמר רב חיים? אמר רב שמעון, מה זה לטויב? הבנתם? הרגע התחתנת. אולי צריך להגיד לכם, אני לא יודע, כן, אבל לא שני. מה זה לטוב? הרגע התחתנת. כן, אומר לו, כלומר, קידושין זה מעשה שמתחדש בכל רגע ורגע. אז ממילא אומר רוגצובר, הגדרת חורבן הבית, לא משהו שנחרב אז, לפני 2,000 שנים, או 1,951 שנים. לא! זה משהו ש... בכל רגע ורגע. ולכן מי שמצפה למשיח לא באמת מסוגל להשלים עם הגלות. הוא לא מוכן להבין ולקבל כל הסברה על היתרון, על הברכה שיש בהימצאות בגלות, כן? כי לא, ככה אתה לומדים להכיר את אומות העולם, לומדים את הטכנולוגיה, מבררים ניצוצות מקרב הגורים, לא כן, לא גלו ישראל בין אומות העולם, אלף של לעשות להם גרים, לא. הרבי הוא כל יכול, לא צריך את כל הדברים האלה, יכול לגלות אותנו בבת אחת. ולכן, אומר הרבי, שום תירוץ, שום מסבר לגלות לא מתקבל על הדת. לא מתקבל על הדת. לכן צריך לזעוק ממש כל היום, ממש, כל הזמן. ולכן הציפייה לגאולה מיוסדת על כך שהאדם מודע, הוא מכיר בהסתר פנים, הוא מכיר במטרה של ההסתר פנים. שהקדוש ברוך הוא בעולם לא נטש אותנו. אלא שהעניין הגלות תובע מאיתנו עבודה עמוקה יותר, שלמה יותר. ולכן בגלות הוא לא מוותר, הוא דווקא יש בו יותר ברן, יותר תנועת נפש של ציפייה וחיפוש אחרי האור, שאיפה לאור. כמו המשל של המגיד ממזריץ', שגלות השכינה היא על דרך, דוגמה לאבא, שמסתתר מהבן שלו, כדי שהבן שלו יחפש אחריו במרץ, ביגיעה. עכשיו, הבנים ברגע שמרגישים שאבא מסתתר מהם, אז זה רק נותן להם יותר דרייב, יאללה, איפה אבא, איפה אבא, בוא נחפש, מה, בלי אבא מחפשים אותו, נכון? אבל אם סיפור הפוך, כתוצאה מעומק חושך הגלות, האדם מפסיק לחפש, אז זה בעיה גדולה. יש סיפור שהבן של רבי חמא מז'יבוז, רבי חמא מז'יבוז, נכד הבעל שם טוב, על דגל מחנה אפרים, חזר הביתה, ואת המש לו בוכה. אומר לו, תתה לזיסל, למה אתה בוכה, מה יש? אומר לו, אל תשאל אבא, בחיידר, שיחקנו בהפסקה, אחרי הלימודים, שיחקנו מחבואים. התחבאתי ככה מחבור עם טבעי הצבא והכל כמו שצריך, כמו זה, אכן אולי. במשך שעתיים אחרי מצאו אותי, אני מרים את הראש מהשיח, מה אני רואה? הם עברו לשחק סטנגה, הם הפסיקו את המשחק, בכלל לא מחפשים אותי. רבי ברוך שמע את זה, מתחיל לבכות, לבכות, הוא אומר לו, מה, אבא, גם לך עשו את זה היום? הוא אומר לו, לא, זה הקדוש ברוך הוא, הוא מתחבא פה בעולם, בעולם העשייה, צמצום כפשוטו, ואנחנו בכלל לא מחפשים אותו. אז אני בוכה בשבילו. זאת אומרת, זה ההסתרה שבהסתרה, ביום הוא הסתיר פניי, כן? ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. אומר בעל שם טוב הקדוש, יש הסתרה. יודעים שאבא מסתתר, מחפשים אותו. אבל אם האבא מסתתר והילדים בכלל לא מחפשים אותו, הם לא יודעים שהוא מסתתר, זה הסתר לתוך הסתר, הוא לא יודע שהוא בהסתרה. ואפילו באסתורי, שבתוך האסתורי, בוודאי גם שם, כן? זה הדבר הקשה. כלומר, אנשים נמצאים בגלות, בהסתר פנים, והם לא מודעים לזה שהם בהסתר פנים, אז גם לא מבקשים לצאת מזה. הם לא מודעים שהם חולים, אז הם לא הולכים למחלקה האונקולוגית, שיטפלו בגידול, לא עלינו. גידול הוא שמו גלות. לכן אומר הרבי, הציפייה לגאולה זה לא רק בשביל לחזק את האמונה בבית המשיח, זה עניין בפני עצמו. החשיבות של הציפייה לגאולה מתבטאת בזה שהיא מקרבת את הגאולה, ולכן יש לפי הרבה מעונש למי שלא מצפה לבואה. ואני מצטט פה את דברי המדרש חזל בתהילים פרק י"ז, ותלחת יביא דווקא מדברי הרד"ק, תיאור מקור ג', רד"ק לסיום ספר שמואל. חשש את המגפה על דוד ועם ישראל, כי בגלל שהוא מונה את עם ישראל, הוא בוחר שם שלוש אפשרויות. ויתר השם לארץ ויצאה המגפה מעל ישראל, אומר הרד"ק, פירוש רד"ק שמואל ב' פרק כ"ד, וקביל השם צלו דרי הרע, השם מקבל את התפילה של, של אנשי הארץ, ובדרש כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד, לא נפלו אלא על ידי שלא תבעו בית המקדש. מה הבעיה פה? אומר, למה נהרגו בדורו של דוד? כי לא ביקשו מקדש. סליחה? אצל דוד היה מקדש בכלל? אצל מי המקדש? אצל שלמה והלאה. ממשיך המדרש ואומר, והרי דברים קל וחומר, ומה עם אלו שלא היה בימיהם ולא חרב בימיהם, נפלו, נהרגו על שלא תבעו אותו, אנו שהיה בימינו וחרב בימינו על אחת כמה וכמה, לפיכך התקינו זקנים ונביאים ליטה בפיהם של ישראל, להיות מתפללים שלוש פעמים בכל יום, וישב שכינתך, מלכותך ויציאו לאוניברסיטה העבודה ותחל שליים, אמן כן יהי רצון שלה. אמן, כך גם ראו במדרש, תראו במקור הבא, ילקוט שמעוני על שמואל א', ויאמר השם אל שמואל, כן, שמע כל העם הזה, תני רבי שמעון בן יוחאי אומר, לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו, כן, על עניין של מינוי המלך. וכולי, בשלושה דברים עתידים למאוס, במלכות שמיים, ובמלכות בית דוד, ובבניין בית המקדש. אמר רבי שמעון בר מנשה, אין ישראל רואים סימן גאולה לעולם, עד שיחזרו ויבקשו שלושתם. כלומר, גם מלכות שמיים, גם מלכות בית דוד, וגם בית המקדש. הדעות הכתיב, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את אדוני אלוהם, זו מלכות שמיים, בית דוד מלכם, זו מלכות דוד, ופחדו אל אדוני ואל טובו, זה בית המקדש. ולכן המדרש הזה הוא מביא להלכה, בית יוסף מביא להלכת המדרש הזה, סימן קוף פי ח', שזה הטעם, המלכות שחו דוד, מלכות זה מלך המשיח, זה הטעם, למה אנחנו מזכירים את זה בברכת המזון. ראיתי, ראיתי, ראיתי וכו'. החידה מבאר, תנוסח תת 18, צמח דמנחת תצמיח, מה זה? כי לשפרק בכל היום. הטעם לזה שאכן השם יצמיח את הגאולה היא בגלל שלישועתך כיווינו כל היום. אז אם לא היינו לישועתך כיווינו כל היום, אז לא היינו זוכים לצמח דמנחת תצמיח. הבא התליה, ולכן הרבי מפרש את דברי הגמרא, למה אנחנו מחכים, אומר, הסיבה לכך ביאת המשיח תלויה בבקשה. בגלל שהוא מהווה תיקון לחטא שגרם לגלות, בגלל שהם חטאו, שהם עשו, כן, בבינת דוד, במלכות שמיים, בבית המקדש. ולכן הקדוש ברוך הוא רוצה שבני ישראל, מה שנקרא, יבקשו את הגאולה. כמו, מה גם אם אמרות, הקדוש ברוך הוא מתאבל את קטנם של צדיקים. כלומר, למה היו אמהות יקרות? שרה, רבקה ורחל. למה? כי הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות של הצדיקים. אז הוא גרם להם שאין להם צורך להתפלל. ולכן למרות שבתורה מוצאים ביורים לכל העניינים, בנוגע לגלות שמבואר מעלתה, לגלות אור ויתרון האור בתוך החושך, הביור הזה לא מופיע בתורה. אז אם כן, אז למה צריך את כל החושך? את כל הצער, גלות, ייסורים? למה צריך את זה? אלא אומר הזוהר, לית חשוכה, אלא הוא דנפיק מגו נהורה. אין אור אמיתי, כן, אין לית נהורה, אבל דנפיק מגו חשוכה. האור האמיתי הוא זה שיוצא מתוך החושך. לכן דווקא הגלות תמזות לנו לברר ולהבחין את, את המקום הזה של, של אמונה בית המשיח. כלומר, הרבי מסביר שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיהודי לא ירגיש בגלות בנוח. הוא לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ירגיש כאילו עכשיו הוא טף בביזנס, הכל היה בהחלקה הראשונה בקושי, תגיד תודה. אוקיי? אלא, זה יוביל את האדם שהוא ירצה לצאת מהגלות, וזה קצת דומה להסבר של, של הרב ג'נתן סאקס, זכר צדיק לברכה, רבה של בריטניה בזמנו, שאומר, למה, מה זה עם תשובת הרוע בעולם, מתמודד עם הרוע בעולם, צדיק ורע, אומר, אין לזה תשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשאר בצריך עיון ולא נשלים עם המצב. כי אם נשלים עם המצב, ניתן לגיטימציה, לא, זה הגלגול שלו, זה התיקון שלו, אז מה? אז הוא ייתן לגיטימציה כמו שזה, ויסתפק בהסבר, ולא ינסה להכיר אותו הגזרה. לכן הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנשלים עם רוע הגזרה, ולכן יתרה מזו, הבקשה והכיווי לגאולה מזרזת ומקרבת את הגאולה, ולו רק בזכות עצם התקווה. וזה גם התפילה, את צמח דוד עבדך, אתה שמח בקרנות הרום בישועתך, בזכות מה? כי לישועתך קיווינו כל היום, דווקא. עכשיו אנחנו יודעים, ביאת המשיח שייכת לכאורה לתחום העתידי. יש לנו בתורה נבואות רבות שמתייחסות לתקופת אחרית הימים. מאמינים לכולם, זה נבואה. נבואה שצריכה להיכתב, נכתבה, לא צריכה להיכתב, נכתב. מאמינים בזה. אבל, מהרבי, בנבואה בביאת המשיח נדרשת פה אמונה גדולה יותר, עמוקה יותר. ציפייה יומיומית, וגם זה בכל יום. תפילה מתמדת, הרגשה שבלעדינו, אם משיח לא בא היום, וואלה, יום לפח, פספוס. אבל מה, אפשר להגיד, כאילו, סליחה, על מה כל אתה רם? מה, אין משיח, משיח לא בא. מה, אם אין משיח של אבות השם? רק שיהיה משיח לאבות השם? מה פתאום? ככל שיש פחות רדיפות מהגוי, מהפריץ, ככל שיש פחות הפרעות על שמירת התורה, ככל שיש פחות שפע ורווחה, ככל שיש יותר לומדי התורה וכמה מצוות, אז מרגישים לכאורה שהצורך להתפעל על המשיח הוא פוחת. כי כבר מה יפתור? הכל טוב, אני לא באת לפתור. תכלס פעם, כדי להיות עובד השם, זה היה קשה, לא היה ספרים. החזוני שלו היה ירושלמי. יודעים את זה? בבית שלו. איך הוא כתב ירושלמי זמרים, זרעים, אני לא יודע. לא היה לו שס וינלה. הוא אומר, אין לי מורדכי, אין לי רן על הריף. ככה כותב החזון איש, אין לי. אז חלק פעמים הוא אחר ספרייה של הבית כנסת ושם משאיל, אבל לא היה לו בבית. היום אין תירוצים כאלה, יש רק פרויקט השוט. אין לך תירוץ, לא לבת השם. אין אנשים, יש לי חברים שהיו צריכים לתת צדקה, כי היה להם משוקם מעשלות בבית, אנחנו לא יודעים, אבל הם תתנו צדקה, אבל להעניש הוא באמת רעב. רק אחר זמן נמצוא, בארץ ישראל, אדם שהוא באמת, באמת, אני רעב. היום כל העמותות והעזרה והגמחים והחלטים, מה שהתאמצו למצוא, זה שפע אדיר. אז מה חסר לנו? למה צריך את זה? אז התשובה בעצם נמצאת בהתחלה של הלכות מלכים. תראו, פרק י' א' הלכה א' כבר קראנו את זה. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה. הוא בונה המקדש, הוא מקבל את נדחי ישראל וחוזרים כל המשפטים כבימיו, כשהיו מקודם מקריבים קורבנות ועושים שמיטה ויובלות, ככל מצוותה אמורה בתורה. רואים פה משהו פלאי. כשהרמב״ם מדבר על ביאת המשיח, הוא לא עוסק בשינוי טבע העולם. הוא לא עוסק בכל המויפטים והנפלאות ושידוד המערכות של הזה והכבש שבדרך כלל מדבר עליהם. לא. הוא מדבר על נקודה אחת. מה מטריד את הרמב״ם? לא שומע? או לפני כן. את הרמב״ם מטריד שתהיה שלמות בחיי תורה ומצוות. וזה אפשרי רק באמצעות המשיח, כי אם אני מקיים, את הרמב״ם יודע, נגיד את זה ככה, מבחינת הרבי, על פי הרמב״ם, הציפייה למשיח משמעה לבטא בראש ובראשונה את המשאלה הפנימית של היהודי, לזכות לקיים תורה ומצוות. והאדם המאמין המצפה למשיח יודע שביום הזה, כ"ו תמוז תשפ"א, אין לנו כרגע אפשרות לקיים את כל המצוות. מישהו פה פעם קמץ מנחה, ראה שעיר המשתלח, כן? לא פשוט. מתוך כל תרי"ג מצוות, יש שאומרים שיש 207 מיטות בלבד, שליש. יש כאלה שאומרים, לא, זה לא השליש, זה אפשר לקיים 271 מצוות. זאת אומרת, הכהן מגיע בארץ ישראל, אבל זה עדיין אפילו לא חצי. יותר מ-50% מתארג מצוות הם לא במועדון. פעם עשית, מה שראית פעם, תארת מצורע? לא. כן? משהו, סעט, בארץ, צפחת, כן, לא, אתה לא בקטע? אוקיי, וכמה עופות מלקת? טוב, תגיד, אני לא כהן, אני חפש, נכון? מה? כהן או חפש? חס דה השם. אוקיי? אבל לא, זה לא פשוט. כל המצוות שעות במלך, סנהדרין, זאת להיות בארץ, קורבנות, אי אפשר ליישם ממנו באמת. וזה לא הבדל כמותי, זה הבדל קודם כל איכותי. כל מערכת החיים היהודית בימינו היא של פרט ולא של אומה. ומה לעשות? נגיד דוגרי. בימינו התורה ברובה היא תיאורטית. היא תיאורטית, כל חומש ויקרא, זה רוב המצוות. תיאוריה. עכשיו יהודי לא יכול ואסור לו להשלים ממצב כזה, שבו אי אפשר לממש את התורה בתוך החיים. כי אם האדם מאמין בתורה, בנצחיות שלה, ולא ייתכן שחלק כה גדול ומרכזי בתורה, לא יחות מיושם. הלכתה למשיכה. המשיח, תפקיד שלו, זה לא יותר את הקושיות. זה התפקיד של מי? של? נכון? תקו, מה זה תקו? תשבי יותר את קושיות הבעיות. זה בעצם האמונה הבסיסית בביאת המשיח. כלומר, אמונה בכך שהשלמות של קיום תורה ומצוות יחזרו לפועל ממש. ויותר מזה, המשיח לא רק יחזיר את השלמות שכבר הייתה בקיום התורה והמצוות, אלא יביא שלמות שמעולם לא הייתה. כדעת הרבי, מוכרים בשיעורים על הצמצום בהתחלה, ששומר, אתה של הצמצום זה להביא אור לא אור לסוף ברוך הוא, כי אז מה צריך את הצמצום? כבר לפי כן אור לסוף ברוך הוא. אלא להביא אור גבוה ומחודש יותר. אחת הראיות שהרמב״ם מביא כהוכחה שנושא המשיח מופיע בתורה עצמה, זה הרי מקלט. התורה ציוותה כן שכאשר כי ירחיב השם את אלוקיך את גבולך, ויאספת לך עוד שלוש ערים. עכשיו זה כמובן עוד לא התקיים, עם כל הכבוד לעתניאל ובית חגי ושמעה, זה לא שלושת הערים שצריך להוסיף, נכון? חברון הייתה עיר מקלט בזמנו, שכיח רוצחים. ולפי הרמב״ם הוא מסביר שכל הדברים שיבואו, הגר זאב עם כבש, השלום העולמי, שהגויים לא יציקו לנו, הכל זה בסופו של דבר מטרה אחת, להוביל להשגת שלמות בקיום תורה ומצוות. ביטול שעבוד המלכויות יסיר את ההפרעות מצד אומות העולם, על קיום התורה, מה שנקרא כל המעדנים כאפר, יאפשר לעם ישראל להיות פנויים בתורה וחוכמה, גילוי סודות התורה, על ידי המשיח יאפשרו דבקות יותר בעם ישראל, בכנסת, בעולם כולו. והכל כדי לזכות לשלמות בתורה ובמצוות. ולכן עכשיו נבין למה האמונה בביאת המשיח היא עיקר בכללות האמונה בתורה ובמצוות. יהודי שמאמין בתורה ובמצוותיה ויודע שבימינו אי אפשר לקיים את החלקים הנרחבים ממנה, אז זה כואב לו. הוא חייב להאמין, אני עוד אחזור לכתב בבית הכנסת, אני אהיה עם התצפיות על הקרובים, אני אראה את הרבים מקרוב, אני לא יכול, פעם, במקור שהיית בגמורה, אני ראיתי את זה פעם. אדם שהעיקר בחיים שזה תורה ומצוות, אז הוא לא יעבור על זה לסדר היום. הוא לא יעבור על זה לסדר היום. ותכלס, אולי זה הכי חשוב, זה לא תלוי במשיח, זה תלוי בנו. תלוי עד כמה אנחנו רוצים. לפי הרבי לא צריך שכל העולם ירצה. מספיק שכמה בודדים ירצו, אבל הם ירצו באמת. תראו מקור וב. מקור וב מכונה בחב"ד הפיכה הידועה. כ"ח ניסן תשנ"א. זו שיחה ספונטנית, הרבי אמרת אחרי תפילת ערבית, נמצאת ביוטיוב, אפשר לראות את כולה. כמה דקות, לא הרבה, 7-8 דקות, לא שיחה ארוכה של שעות. יש גם תרגום לעברית, למי שלא מבין יידיש. וכך אומר לחסידיו. אנחנו מדברים פה בעצם על כמעט שנה לפני שהוא קיבל את האירוע לב הראשון, השבץ, או האירוע תקף לב, ואז כבר פחות דיבר ברבים. על פי אמור לאל, על דבר הדגשת עניין הגאולה, במיוחד בזמן הזה, מתעוררת תמיהה הכי גדולה, ייתכן, שמבלי הבט על העניינים, עדיין לא פעלו ביאת המשיח, תזכנו בפועל ממש, דבר שאינו מובן כלל וכלל, ותמיהה נוספת, שמתנסים עשה לכך וכך, עשיריות מישראל ביחד, ובזמן זכאי בנוגע לגאולה. ואף על פי כן, אינם הרישים לפעול ביאת המשיח, טרף ומיד, ולא מופרח אצלם רחמנא ליצלן, שמשיח לא יבוא בלילה הזה, וגם מחר לא יבוא משיח צדקנו, וגם אחרתיים לא יבוא משיח צדקנו, רחמנא ליצלן. מה שהרבי אומר את זה, מה שאומרים אותו, הוא בוכה. אתה בשידור חי. גם שצועקים עד מוסי, עד מתי, כן? צועקים, עד מתי, עד מתי, עד מוסר, חבדניקים, לא חטיבת הזה, כן? אז למה הם צועקים, אומר הרבי? כי ציוו עליהם, כי הרבי אמר. ואילו היו מתכוונים, עכשיו למי אומר את זה? למי אומר את השירה הזאת? למי? איזה חסידים? אני לא שומע. חבדניקים! שלא בדיוק חשודים על חוסר אמונה בביאת המשיח. We want now! תראו מה רבי אומר להם. ואילו היו מתכוונים ומבקשים וצועקים באמת, באמת, בוודאי ובוודאי שמשיח כבר היה בא. עכשיו עשינו משפט המדהים של הרבי. הרבי אף פעם לא דיבר על עצמו. הוא דיבר על חמי, ורעיית, אדמור שיהיה. עכשיו הוא מדבר בגוף ראשון עליו. זה פעם ראשונה שזה קורה. מה עוד יכולה אני לעשות כדי שכל בני ישראל ירעישו ויצעקו באמת ויפעלו להביא את המשיח בפועל? לאחר שכל מה שנעשה עד עתה לא הועיל, והראיה שנמצאים עדיין בגלות. ועוד בעיקר בגלות פנימי בענייני עבודת השם. אומר הרבי, הדבר הכי שיכולה אני לעשות, למסור העניין אליכם. עשו כל אשר ביכולתכם. עניינים שהם באופן דאורות דתאו, אבל בכלים דתיקון. להביא בפועל את משיח צדקנו טרף ומיד ממש וירצון. שסוף כל סוף ימצאו 10 מישראל שיתעקשו. כלומר, עד עכשיו לא מצאו 10. שיתעקשו שהם מוכרחים לפעול אצל הקדוש ברוך הוא, בוודאי יפעול אצל הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, כי עם כשאור הפוקר למעליותה. לכן, עכשיו אנחנו יחדנו חלטנו. להביא את בפועל את הגאולה האמיתית והשלמה תחת מיד ממש. אומר הרבי לסיכום, שימו למשפט מדהים, מבהיל. ואני את שלי עשית. זהו. אני עשיתי את שלי. אני לא יכול לעשות שום דבר מעבר מה שעשיתי. ומכאן ולאבא, תעשו אתם כל אשר ביכולתכם, ויהי רצון שימצא מכם אחד, שניים, שלושה, שיתקסו עצה מה לעשות, וכיצד לעשות, ועוד, והוא העיקר, שיפעלו שתהיה גאולה אמיתית, ואתה נפל ממש, תכף ומיד ממש, ומתחיל אותו בלבב. מה אומר הרבי? למה משיח לא בא? למה הוא לא בא? למה הוא לא בא איתם? למה הוא לא בא? שירצו! עכשיו תגיד לך בדיקה, אתה רוצה משהו? בטח, בטח אני רוצה, יחי, יחי, יחי! לא. אומר הרבי, אם באמת הייתם רוצים, הוא היה מגיע. לא כל ישיבה תותניה, לא צריך, כן, לא צריך, לא כולם, אחד אחד, כן? שניים, שלושה, שירצו! אבל באמת, משיח מוכן לבוא. אומר הרבי, אני לא יודע מה עוד לעשות, עשיתי כל מה שאני יכול לעשות. כל אישה הבת נראות שבת, מבצע תפילי. עשיתי, אני לא יודע מה אפשר לעשות. הסיבה שהוא לא בא, זה לא בגללי. 3 נקודות. דברים כואבים. ממיץ בחום לראות ביוטיוב את השיחה, זה מתרגום לעברית, או לאנגלית, כאילו זה כואב לראות את זה. נסכם.
הוא אמר אבל שכל מה שהוא עשה לא עזר.
שורה תחתונה, משיח בא, משיח גם לא מת על פן. אני אמרתי שהוא לא המשיח? אני אמרתי דבר כזה, אני גם אמרתי שאני לא נכנס פה עכשיו בסוגיה בפני עצמה, גם בצולמים, בכלל. אבל אני לא נכנס בסוגיה בפני עצמה, גם הבאת איזה שיעורים ברשת נמצאים. זורם איתך. יש פה חבדניק ידוע, כן? נון, שם בדוי, אוקיי? אבל עיר הקודש, ירושלים, תובבה. עדיין, שורה תחתונה. קרובים מאורים זה בזה בית המקדש? תרי"ג מצוות? לא, תשובה היא לא. אז גם אם יש זיהוי פרסונלי, הוא עדיין לא התגלה. אנחנו צריכים גילוי, גילוי. ומתי הוא יתגלה? שנרצה. אבל באמת, זה הלכה. לא רק להאמין שהוא יבוא, אני מאמין, אני מאמין. כן? ואף, אם כל זו אחר כן, אני מצפה בכל יום, שהוא התחה כיווינו כל היום. התפלטת בנך כבר, לא? 3:30, נכון? כאילו שהוא התחה כיווינו כל היום. זה מה שאומרים בתפילה. כל היום. אנחנו לא יודעים מתי הוא יבוא. לפי הרמב״ם, אנחנו גם לא יודעים איך זה יהיה, מה יהיה, תראו מקור זין, נכון מנחים פרק י"ב, וכל אלו הדברים, כן, שביאת המשיח, וכיוצא בהן, לא ידע אדם איך יהיו, עד שיהיו. שדברים סתומים הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו. אבל עדיין אתם צריכים לחכות ולצפות כל יום, כל היום, וזה העיקר ה-12. וכידוע לפי הרמב״ם, מי שלא מאמין באחד מעיקרי האמונה, אז לא רק שהוא לא מאמין, אלא הוא להלן יקרא כופר. צריך לדבר על זה. צריך לעשות עם זה משהו. שאלה, ההבדל אם הרצון הזה מתורגל למשהו פרקטי. אין פה אף אדם שלא רוצה לזכות בלוטו, נכון? אפילו סגב שעשיר מהמשכורת הצבאית החודשית, כן, שמקבל חייל בחטיבת הצנחנים, עדיין כולנו רוצים לזכות בלוטו, נכון? מישהו פה לא רוצה? כולנו רוצים, נכון? מי פה מילא כרטיס היום? אתה האמת הייתה, מילאת או לא מילאת? לא מיל... היום לא מילאתי, נכון? היום. אם באמת הייתי רוצה ומאמין, כלומר, אמונה זה לתרגם את זה, לתרגם את הרצון למהות פרקטית. מקור ח' סודו של הרבי, עמוד 221. סיפור. חסידי חב"ד מספרים על רב אמריקני, שהוא לא חבדניק, ששלח את ביתו למחנה קיץ של חב"ד בערי הקאטסקיל, מדינת ניו יורק. ילדי המחנות נהגו להתאסף יחדיו יום אחד בבית מדרשו של הרבי, 770, והרבי היה נושא לפניהם דברים. זמן מה לאחר אותה התכנסות בא אב לבקר את ביתו, ושמע מפי על החוויות שחוותה במחנה. בין הדברים סיפרה לו הילדה בהתלהבות על המפגש עם הרבי, ודיווחה כי הרבי אמר שהמשיח עומד לבוא. תמה רב, הלו גם אני מדבר ככה בבית הכנסת. על כך הגיב הילדה, כן, אתה מדבר על זה, אבל הרבי מתכוון לזה באמת. ניתוח של ילדה קטנה. טוב, אתה מדבר על זה, אבל הוא גם מאמין בזה. הוא מתכוון לזה. איגרת קודש, איגרת של הרבי לבן צבי, אז הוא היה נשיא המדינה, כבר אמר פרזידנט. אומר לו הרבי כך, זה תיאור מדהים שהוא מעיד על עצמו. מיום הולכי לחדר, חדר זה גיל 3, נכון? אומר הרבי על עצמו, מיום הולכי לחדר, ועוד קודם לזה, התחיל להתרקם בדמיוני ציור הגאולה העתידה, גאולת עם ישראל מגלותו האחרונה, גאולה כזו, באופן כזה שעל ידה יהיו מובנים איסורי הגלות, הגזרות והשמדות. כלומר, הרבי מעיד על עצמו שעוד בגיל 2.5, על מה הוא חושב? על הגאולה העתידה. נסיים בקטע מדהים של רבי סלמן מוצפי, מגדולי המקובלים בדור הקודם, נפטר בשנות ה-70 של המאה ה-20, היה תלמיד של הבן איש חי, של יהודה פתאיה, של הבעל השדה, מקובל, מכוון רשש, בירושלים, בגדד ובירושלים, ובספר שהוציא הבן שלו, רבי בן ציון מוצפי, אולי מכירים אותו שליטה, כן, בירושלים, אז הוא מעיד על אבא שלו. באחד מתפילותיו, כן, של רבי סלמן מוצפי, יש לו גם רגל אלינו, בחצות הלילה, על פדות השכינה וגולת ישראל, נשאל על ידי המשתתפים, מהו הקץ לגלות הממושכת? ומדוע קלו כל הקיצין, ועדיין לא הגיע המשיח? ישיבם רבנו, יש קץ, והיו קיצים רבים שהיו מסוגלים את המשיח, אלא שייתכן, ולא הייתה זכות מספקת להוצאת הדבר לפועל. באשר לקיצים העתידים, שכולם מדברים ופרסמים עליהם, אני יש לי קץ אחד ברור ובטוח, והוא כי יודע אני את מידת אמונתו וביטחונו של עם ישראל בקדוש ברוך הוא, ומאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח. ואם חלילה, שימו לב, יגיע סוף האלף השישי לבריאת העולם, ומשיח עוד לא בא, ביום כ"ט באלול, ערב שנת תף ריש, שזה שנת 6,000 לבריאה, אנחנו היום בשנת 5,781, נכון? כלומר זה עוד 219 שנים. ימתינו לו, ערב ראש השנה, ימתינו לו המוני בית ישראל. ואם יבושש לבוא חס ושלום, לא יפלו מאמונתם. הם ילכו לטבול במקווה, ילבשו בגדי יום טוב, ויכנסו לבתי הכנסיות, ואמרו, אף על פי שאמרו חז"ל, 6,000 שנה ועלמא ולא יותר, אנחנו נעשה את שמוטל עלינו, ויתחילו בתפילת ערבית לראש השנה הראשון של אלף השביעי, מי שיאמרו את הפיוט, אחות קטנה, אחות קטנה, תפילות, וכולי, הפותח את התפילה, ודאי אז יבוא המשיח. אני לא יודע איך לסיים את השיעור הזה. לא עם חיוך, לא חנה פה, אנשים, לא עם חיוך. אני לא חנה, אני... את רוב השיעור הזה הכנתי בשבוע שעבר, במציאות לא פשוטה. כאילו אתה... לכאורה, כאילו, אני אגיד לכם. הרבי מספר, אם לא זכיתם להכיר את יהודה במברגר, השם יקום דמו, למד פה שנה מעליי בישיבה, בשיעור ב' הוא נרצח, בפיגוע שהיה פה בישיבה, הייתי בשיעור א', והוא נקרא יהודה, כי אמא שלו הייתה בהיריון שאבא שלו היה במלחמת לבנון הראשונה, והוא לא ידע אם הוא יצא בחיים. אז אמר, הפעם הודה את השם שהוא נשאר בחיים אחרי לבנון הראשונה. ואביו, הרב במברגר, שליטה, בקרני שומרון, הרב צבי, אמר שביום שהוא התגייס לצהל, אבא שלו, שהיה ניצול באושוויץ, אמר לו משפט מדהים, לא אוכל תמיני, אבל זה בגדול הלך הרוח. הוא אמר לו, גם לי היה פעם מדהים, אתה יודע את זה? שהייתי באושוויץ, היה לי מדהים. מדהים של אסיר באושוויץ. הוא אמר לו, אני אומר לך, המרחק מהמדהים שלי למדהים שלך, שזה סדר גודל של 35 שנים, 30 שנים, משהו כזה, הרבה יותר ארוך מאשר המרחק מהמדים שלך למלך המשיח. כלומר, שאני הייתי מדים באושוויץ, מי חלם אי פעם שהבן שלי יהיה לו נשק ומדים של צבא יהודי? אז אם אתה היום לובש מדים של צבא יהודי, המרחק למשיח הרבה יותר קצר מהמרחק מהמדים שלי למדים שלך. אז אני מקווה, אותי זה עורר להכין את השיעור הזה, ולהעביר אותו, וללמוד את זה איתכם, לא להסתפק. אני באמת, אני מאמין שהמשיח יבוא. באמת, אני באמת, לא חושב שיש פה מישהו בחדר שלום שהמשיח יבוא. אבל השיעור הזה חידד לי והדגיש לי שאי אפשר להסתפק באמונה שהוא יבוא. אלא מה צריך לעשות? צריך לצפות. לצפות שהוא יבוא, כי לשועתך קיווינו כל היום. קל לדבר על זה, לחיות את זה, זה כבר... יכולתי להתקל להתפלל על זה. בעזרת השם, שבוע הבא, שבעצם זה השיעור האחרון לזמן קיץ, אז אנחנו נעסוק בעיקר האחרון, יש שיעור ארוך יותר, תעסוק בו גם על פי הרמב"ם בתחיית המתים, וגם על פי החסידות, מה זה תחיית המתים, ואיזשהו סיכומון קצר. אם לא, אז נעשה באלו איזשהו שיעור ככה לא מן המניין, נסכם את הכל ככה השלמה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.